הנושא של השיחה הערב, לא יודע אם זה הנושא, אבל זה לבטח, לפחות הטייטל, אף פעם לא מאוחר מדי. ואולי אם לומר את זה רחב יותר, אף פעם לא מאוחר מדי לרדת למאורת הארנב. קרים את מאורת הארנב? אליסה בארץ הפלאות? איפשהו שמה. אבל אני רוצה להתחיל להרחיב קצת משהו שנגענו בו אתמול בשיחת הפתיחה. נגענו בו אתמול בשיחת הפתיחה, עלו כל מיני דברים שצפו מתוך זה היום בקבוצות, על מקום של הזדקנות, של התכחשות להזדקנות, וההתכחשות להתכחשות. לפני כמה שנים קיבלתי איזושהי הזמנה להגיע לאיזה מסיבת מחזור של בית ספר יסודי. היה לנו בית ספר, למדתי בית ספר מאוד גדול, הרבה מאוד מחזורים, ואיכשהו התרה מזלי, אני חושב, או לביש מזל, אחד מהחברים בכיתה, הוא שירת בשבק. אז הוא הצליח לאתר את כולם. כל הכיתות האחרות הגיעו כזה 3-4, וזה, הכיתה שלי, כמעט כולם היו שם, כמעט כל מי שעוד חי, כן? ואחד הדברים החזקים בתוך החוויה הזאת הייתה לפגוש את האנשים. זיהיתי כמעט את כולם, המבט בעיניים, אבל מה קרה להם? כל הפנים ככה, מין התכווצו כזה, וקמטים, והשערות נעלמו, או הלבינו, והמקום שמדי פעם, מה, יכול להיות שזה גם אני? לא, אני בטח נראה, אני אחרת. אני פריק כזה וזה, ולובש קורטות ונוסע לאודו, והחיים לא עשו לי את מה שהחיים עשו להם. זאת הייתה חוויה מאוד מאוד משמעותית, המקום הזה, כל המפגש הזה. ולא רק זה, גם היה שם את הדבר, אתם יודעים, החיים לקחו את כל אחד מאיתנו למסלולי החיים שלו, ולמה שהיה ונהיה איתו, אבל במפגש, בין כולנו, כאילו הילד הקטן חזר להיות בחוץ, ואז אני רואה למשל את הילדה שאהבתי אותה בכיתה ו', והיום אני מסתכל, אני רואה שם איזה גברת, ואני נבוך, ואני ממש מרגיש בפנים את המבוכה מתוך המקום של ה... או איזשהו חבר שהפך לאיזשהו מצליחן גדול, ויש לו כל מיני עסקים וכל מיני דברים. והוא היה, כשהיינו ילדים, דרך נענה. והוא פוגש איזשהו חבר אחר שהחיים לא העירו לו את מזלם בתוך הזה, אבל שפת הגוף שלהם מיד חוזרת לשפת גוף של הילדים. כאילו, המקום, איפה העבר, איפה ההווה, מה חי, מה... זה מאוד, מאוד mind-blowing. יצא לי גם, זה היה ממש השבוע, אני חושב. איפה אנחנו בימים? כן, זה השבוע, בתחילת השבוע. נסעתי לבית חולים גריאטרי לבקר את דודה שלי. עולה לי הביטוי, אישה מבוגרת, כן, שנות ה-90 לחייה, שנפלה, שברה את האגן. ותוך הזמן הזה שאני שם מיטה ובפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק, אני פתאום רואה בצד השני של החדר איזה פנים מוכרות. ואני ברגע הראשון לא כזה מוזר לי, זה לא, זה מין לא מתאים, זאת אומרת, לא מסתדר לי. ואז אני מסתכל שוב, ואני אומר, כן, זאת איזושהי חברה שלי. ואז אני מגלה בתוכי את המקום, אני רוצה לגשת אליה, אבל משהו בי כמו אומר, אבל איך היא תרגיש כשאני ניגש אליה בתוך סיטואציה כזאת? ומשהו אחר בי קולט שבי ישנו איזשהו מורכבות וקושי, בתוך, אוקיי, אני בא לבקר את דודה המבוגרת שלי, אבל הזדקנות, גריאטריה, חברה. ושוב, מסתכל על תוך המקום הזה ש... ובתוך כך עלתה לי אמא שלי, שבשנותיה האחרונות, או קצת לפני כן, שנותיה ממש האחרונות, היא הייתה מאוד לא צלולה. כשהייתי בא לבקר אותה, כל כך הרבה פעמים, כשהיינו מתיישבים, תמיד היינו מתיישבים שם מסביב לשולחן העגול שלה במטבח, היא הייתה אומרת לי, שמעת? אמרת לי איזה שם שאני, רוב הפעמים לא הייתי מכיר, או שמעתי עליהם, שמעתי פעם את השם הזה, מוישה, משהו וזה. היא אמרת לי, הוא מת? מה אתה אומר על זה? בחור צעיר. תמיד היה מופיע עם זה, היה מקום, בחור צעיר. מה היא? ואני ידעתי, זה מישהו היה איתה בהכשרה בדרך כלל, או המקום, בטח אלה שלא ידעתי. והראייה של האותנטיות של החוויה, שמשהו בנו, כן, אנחנו מסתכלים במראה, שערות מלבינות, המפרצים גדלים, או שהשערות נעלמות בכלל, הקמטים, שערות מפה הולכות, פה מתחילות לגדול. דברים שמתרחשים בתוך הגוף, וכל כך אנחנו יכולים לראות וערים להם אבידנט, נוכחים. ובו בזמן משהו בתחושה הפנימית, התחושה הפנימית העמוקה, כמו לא ניגע. איזשהו מקום של, הנה אני. איזושהי הוויה שנוכחת, שמרגיש שלא, מהיום שאני זוכר את עצמי, זה תמיד מין כמו אותה תחושה. ולתחושה הזאת היא תחושה חסרת גיל. שמטבע הדברים, מבחינתה זה כמו לא מסתדר, זה לבלים אחרים. ואני חושב שברמה מסוימת אפשר לספר את החיים שלנו כסיפור, לראות את החיים שלנו כסיפור. בעבר היו נוהגים לכתוב ספרים די נדירים על אנשים גדולים במרכאות כפולות, סיפורי חיים יוצאי דופן. היום אנחנו גם רואים את זה, רבים מאיתנו מורידים את זה לכתב או למחשב. אני זוכר שאימא שלי לקראת שהיא הייתה בשנות ה-70 המאוחרת לחייה, יזמנו את המקום הזה עבורה ועבורנו, לכתוב את סיפור החיים, סיפור חיי, זיכרונותיי. וגם אם אנחנו לא עושים את זה, לא מבצעים את האקט הזה, אנחנו חווים את עצמנו כאיזשהו סיפור מתגולל. נולדתי בכפר סבא לפני 55-56 שנה, למדתי ככה, גדלתי בחולון, יש פה סיפור. סיפור שאנחנו יכולים לספר אותו גם במקרו, וגם במיקרו, בתוך הרגעים הקטנים. האמת, שאם אנחנו מסתכלים בכנות על מה מתחולל בתוכנו בפנים, ומאוד יכול להיות הסיטואציה הזאת של הריטריט, של המדיטציה ובתוך השקט, אנחנו מבחינים שחלק גדול ממה שאנחנו קוראים לו הסחות דעת, חלק גדול ממה שהדעת, התודעה שלנו עסוקה בו, היא בלגולל את הסיפור שלנו, לספר אותו, לספר את מה היה, לחזור אליו, הרבה פעם לנסות קצת לשנות, כדי שהגיבור שם, אני, יצא קצת יותר טוב מכל מיני סיטואציות שהיו, ואם זה אי אפשר, אז ללכת לעתיד, ושם למשל, איפשהו שהיה לי מפגש עם מישהו, ולא היו לי את המילים הנכונות להגיד, ואני מרגיש שהעליבו אותי או השפילו אותי, אז אני מדמיין, אני אפגוש אותו ויגיד לו ככה וככה, מתעסקים. המון מפליגים בתוך הסיפור הזה למחוזות עבר, למחוזות עתיד, עורכים אותו, מלטשים אותו. וזה דרך מאוד לגיטימית ובלתי נמנעת מלתפוס את עצמנו, את היותנו, כאיזשהו סיפור מעשייה. ואני מוסיף את המילה מעשייה, כי משהו בנו יודע שהסיפור זה לא כל הסיפור. כל מי שנמצא כאן בחדר הזה, יש בנו משהו שיודע שלוחש את הלחישה הזאת. וכאשר אנחנו מסתכלים בכנות, כשיש לנו את התנאים, ושוב, ריטריט הוא הרבה פעמים מקום שנותן לנו להסתכל על זה, אנחנו רואים שהאופנים שבו אנחנו תופסים את הסיפור משתנים. זה לא שהסיפור הוא איזשהו דבר מה קבוע שאי אפשר לשנות אותו כמו איזה סרט שאנחנו מסתכלים. למרות שהיום אני אומר זה כבר הרבה שנים, בטח גרסת הבמאי. מכירים את גרסת הבמאי? שפתאום היא יוצאת, זה בדרך כלל הרבה יותר ארוך, אבל זה לא רק הרבה יותר ארוך, משתנה שהרבה פעם הסוף הוא אחר, הרבה פחות happy end, יש בגרסות הבמאי, בדרך כלל לא אפשר לשנות. אבל בדרך כלל אנחנו תופסים ספר, אנה קרנינה, לא שקראתי אי פעם, זה כזה עבה, אבל הסיפור שמתגולל, זה הסיפור זהו, זה נקרח. בסיפור שלנו, מתוך רגע לרגע, אפילו בתוך ישיבת מדיטציה, כמה לפעמים אנחנו תופסים את עצמנו כנוראים, ולא מצליחים, וכמה המדיטציה הזאת נוראה, ואיך זה לפעמים משתנה. או להפך, אנחנו יושבים באיזו ישיבת מדיטציה, ווואו, איזה שקט, והנה תפסתי את זה, וזה זה, עשיתי את זה, ואיך בדיוק הגוף שלי מונח עכשיו, ומה קורה? רגע אחרי זה פתאום מתחיל לבוא החוסר סבלנות, ואז רגע, וכואב לי כאן, וכואב לי שם, וזה, והכל, אוי, מתי זה ייגמר כבר? והסיפור שמסתפר הוא לא שקר, כשאני אומר בתוך המובן הזה מעשייה, אבל הוא סיפור. והתחושה הזאת היא שהסיפור הוא לא כל הסיפור, משאירה אותנו לא פעם במין dead end כזה, דרך ללא מוצא, או כמו תופקים את הראש בקיר. כי גם כשאני אומר הסיפור הוא לא כל הסיפור, באופן בלתי נמנע, עולה לי איזשהו משהו אחר שמה קורה איתו, הוא מצטרף לסיפור. אני לא כזה, אני כזה וכזה. עוד סיפור. והשאלה המאוד מאוד גדולה ומשמעותית שעולה עם התרגול, זה לא עולה עם התרגול, אבל השאלה המאוד משמעותית שבה יש את היכולת לחולל את הטרנספורמציה המשמעותית, היא נוגעת בדיוק בתוך המקום הזה. אני לא מי שאני חושב שאני, ואני לא שום דבר אחר. אז מה עושים עם זה? התרגול והלימוד מנסה להצביע על מקומות שמאפשרים לנו את המעבר. רחל הזכירה היום את המקום בין doing לbeing, או בין having לbeing. הסיפור המתגולל על פני זמן שבו נולדתי לפני כך וכך שנים, הייתי כאן, עשיתי שם, התחתנתי, התגרשתי, בניתי, נהרס לי. הסיפור הזה מתגולל לו. וכאשר אנחנו מדברים על הזדקנות, הוא די בחלקים האחרונים שלו. כמו שאמרנו היום באחת הקבוצות, הוא מעבר לפרק האמצעי, לפחות לקו פרשת המים. הוא באזור ההוא שלו, לקראת סוף. תעלת הלידה של המוות. הבודה הצביע על המקום הכל כך כל כך משמעותי של ההנחחה של המוות. הוא אמר בציטוט שאני כל כך אוהב להרהר בו ולחזור עליו, הוא אמר ממש כשם שטביעת כף הרגל של הפיל היא טביעת כף הרגל הכי גדולה שיש בג'ונגל, ככה המחשבה על המוות, ההרהור במותינו שלנו, הוא ההרהור הנשגב ביותר. וזה מעלה שאלה, מה כל כך נשגב בהרהור על המוות? כל כך הרבה פעמים, כאשר מזכיר אותו, כאשר מדובר, אולי אומרים לי, אולי הרבה יותר אני רואה בעיניים, כי הרבה פעמים אני מדבר אל קהל שקט, את המקום הזה. מה, תגיד, באת לבאס? מה אתה עכשיו עם מוות, בשורות כאלה? באנו לפה לנירוונה, שחרור, מה מוות? והאמירה כל כך צלולה הזאת, כמה משמעותי הוא ההרהור במוות. ההפנמה, ההטמעה, היציאה מהציר האופקי, שבו יש סיפור, שיש לו התחלה ומתרחש בו מה שמתרחש בו, ויהיה לזה סוף. ואנחנו כולנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה פה. כי כל עוד הידיעה שלנו בתוך כך היא רק פה, אנחנו גם נשארים על הציר, בציר הזה. בציר של הסיפור. ובתוך המקום הזה, כאשר אנחנו מעלים, למשל, כאשר אנחנו מערערים בהזדקנות, ואנחנו פוגשים את השינויים שקורים לגוף. השיער שמשנה את צבעו ונעלם. הקמטים. העיכול שמתחיל לעבוד יותר ויותר לאט. יש הצירויות, השמנה, לחץ דם גבוה יותר. חוסר אנרגיה. הצמות נשברות יותר בקלות. אני מוצא את עצמי, אני גר באיזשהו כפר האזור מסביב לבית מתאפיין שהוא מאוד לא ישר. ואני מוצא את עצמי לא פעם, בשבועות האחרונים הולך וזז מסלע לסלע, או מין, עושה איזה, טוב, לא איזה סלעים נורא גדולים, אבל נע בתוך איזשהו מקום כזה, ומרגיש את המקום של שיווי משקל, ומשהו בי כזה אומר, ערן, דיר בעלק. יכול להיות שבאיזשהו אופן הקורונה בתוך זה שהייתה, לגוף לקח הרבה זמן להתאושש ממנה יחסית, מין גם כן הנחיח את המקום הזה. ועם השינויים שעוברים עלינו ברמה הנפשית, ברמה הפסיכולוגית, שמנחיכים כל מיני מקומות מאתגרים, בדיוק כמו שהגוף מאבד יכולות, אנחנו מאבדים יכולות, עוצמות נפשיות או יכולות קוגנטיביות, פוגשים יותר מצבים רגשיים מאתגרים, דיכאון או חרדות, או תחושות של בדידות, או חרטות. בתוך המקום הזה, באופן מאוד טבעי, מתוך זה שאנחנו כל כך הרגילים, רגילים זו מילה קטנה, פשוט חיים את החיים שלנו על, על, על הציר הזה, על ציר ה-X, הסיפור המתגולל. עסוקים חיים שלמים ולנסות ליצור את התנאים שהסיפור יהיה הכי טוב, הכי טוב שאפשר באיזשהו אופן. אנחנו לוקחים את אותה, את אותה אג'נדה גם אל המקום של ההזדקנות. וזה לגמרי בסדר ולגמרי לגיטימי. לדאוג לבריאות של הגוף ולנסות לעשות מה שאפשר ומה שנכון, להביא הכי הרבה בריאות והכי הרבה רווחה. לדאוג לבריאות הנפשית, כשאנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דברים, פעילויות, התרחשויות שנעשות מסביבנו, בחברה, בחברים, במתנסים, בעמותות, הרבה מתוך הדברים האלה מתעסקים בזה. יש איזושהי הפניה של תשומת לב ואנרגיה כדי לנסות בתוך זה להיטיב. ובו בזמן, ושוב חלילה בלי להמעיט בערך של זה, זה חלק, בשפה בודהיסטית נקרא לזה האמת היחסית. הסיפור שמתגולל בו והוא משמעותי, הוא לא לא אמיתי, במובן של, אבל בו בזמן הסיפור הוא לא כל הסיפור. ואחד הדברים שישנו במוות, ההרהור במוות ובהזדקנות, אמרה היום מישהי באחת הקבוצות, כן, כן, זה שליח, אבל זה שליח עם נבוט. ואחר כך היא אמרה לי, אבל כנראה שאת השליחים אנחנו צריכים עם נבוט. כי כל עוד אנחנו לא מקבלים את הנבוט, הרבה מאוד פעמים, אני נורא אוהב את המילה באנגלית, indulgence. יש למישהו דרך טובה להגיד אותה בעברית, ויודע, יש לה את המצלול הזה, גם indulgence, אנחנו... מה זה?
גולשים לתוך.
מה?
גולשים לתוך.
מתפלשים, כן, גם מילה נהדרת. מתפלשים בתוך נסיבות החיים, בתוך ההשתוקקויות, בתוך המקום שלה לסדר אותם, וכמו... כמו כשהזכרנו את הגששים, כן, פעם כשהקטן יגמור את הקולג' ניגש אל הדברים הללו של מה זה החיים האלה? אבל הגישה אל מה זה החיים האלה לא מבחינה אינטלקטואלית למצוא את התיאוריה המנצחת. וכמו שרחל אמרה אתמול, מאוד יכול להיות שיש משהו דווקא בגיל שאחרי כל כך הרבה סיטואציות חיים שיש בהם את ההתפלשות והאינדלג'נס, שמאפשר ותומך באיזושהי התפנות כדי להעמיק אל תוך המוד הזה של הציר האנכי, של הציר של להיות. אנחנו חיים בחברה ובתרבות שמאוד נורא מקדשים את הציר של עשייה ואת הציר של לרכוש, להשיג. כשאני חושב על זה, עולים שניים, שלושה תחומים אולי מאוד מרכזיים שאנחנו רואים את זה. קודם כל, חפצים, דברים. הוא בתוך מקום של להשיג עוד ועוד. מכונית חדשה, טלפון, בית משלי, דברים, חפצים. היה עולה לי, אולי אני אזכיר את זה בהמשך, התפרסם בארץ לא מזמן איזשהו מאמר שמכסה איזשהו מחקר מאוד גדול שנעשה בארצות הברית, אבל זה לא רק בארצות הברית, כי היום עם האינטרנט, בעצם השאלונים, 16,000 אנשים השיבו על שאלות שמתייחסות לחרטה. מין מחקר שניסה למפות על מה החרטות שנוכחות בליבם של אנשים. אף אחד לא התחרט על זה שהוא לא קנה איזה אוטו, או החליף לאיזשהו טלפון, או דבר כזה. אף אחד מאלה לא היה. זה לא מפתיע כשאנחנו פה וחושבים על זה, אבל בכל אופן, כמה המקומות האלה מעסיקים אותנו. זה אולי תחום ראשון של להשיג. להשיג חפצים, דברים, כסף. מקום אחר הוא להשיג אנשים. קשרים, מערכות יחסים. תחום אחר שהוא דומה ושונה, סטטוס, מקצוע. התחושה שיש לי את זה, שאני כך וכך אוהבים את לצרף עוד ועוד אותיות לפני השם שלנו, אם תרצו את זה כאיזשהו סוג של דימוי. וישנו גם המקום של להשיג, של לרכוש, שיהיה לנו ידע. ידע, היכרות עם עובדות, מקום שגם הוא יוצר הרבה מאוד סטטוס ומעמד בחברה שלנו. כל מערכת החינוך עובדת בצורה כל כך חזקה על הרבה מאוד מקום של לצבור ידע. והחדשות אולי לא מסמכות, כאשר אנחנו כל כך עסוקים בזה, אבל הבלתי נמנעות, היא שכל מה שאנחנו משיגים וצוברים, יום אחד לא יהיה שלנו. ולבטח כבר עכשיו אנחנו יכולים, ואנחנו מוצאים את עצמנו כל כך הרבה מפחדים לאבד אותו. והחברה מסביבנו כל כך מקדשת את המקום הזה, וזה הולך יחד עם החוויה הזאת שלי כסיפור מתגולל, ואז ויש שם את כל הדברים שהותננו לחשוב ולהאמין שאנחנו צריכים לצבור. אז אחד הדברים של התבונה שישנה בהזדקנות הרבה פעמים, היא שאנחנו כבר יודעים, it doesn't deliver. זה לא רע, חלילה. זה לא רע. זה לא רע שישנה נוחיות, וזה לא רע שישנה מערכת יחסים מיטיבה. וזה לא רע שמערכת יחסים שלא עובדת, מתפרקת. את כל הדברים האלה לא רעים. זה לא רע שיש, שלמדנו לימודים של דברים שאנחנו אוהבים, שאנחנו עוסקים באומנות, שאנחנו לומדים לימודים רוחניים וצברנו ידע, גם בדרמה, גם בכל, גם זה ישכח. אבל לימוד אותנטי, לימוד רוחני אותנטי, הוא לימוד שמטפח בנו את המוד של להיות. ולהיות אף פעם לא מאוחר מדי. זה לא משהו שיכול להיות, לא עשיתי את זה בצעירותי, או לא עשיתי את זה מספיק. זה קיים במישור הזה, ברובד הזה. בתוך כל רגע ורגע נפתח עבורנו המקום שמזכיר לנו שלצד הסיפור המתגולל יש את המימד הזה של החיים שהוא מסתורי, הוא בלתי נתפס. מוות. אז מה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה. אני עוד לא פגשתי מישהו שחזר משם, או שפגש מישהו שחזר משם. יש כל מיני מילים, תיאוריות, המשגות, שיכולות, בתוך כך, הרבה פעמים אומרים שהביזנס הגדול של הדתות, זה ליצור איזשהו משהו שמשקיט את החשש שלנו מהלא נודע הזה. אז אנחנו מדברים בשפה של גלגול נשמות או לידה מחדש, או גן עדן, או גיהנום, והחילוניזם מנסה לעשות את זה בדרכו, בלדבר על שום דבר. אין כלום אחר כך. גם מה זה אומר? כמה, אולי את תתחיל עם דימוי יותר קטן של זה, אם מסתכלים למשל על מרווח הנוחיות שלנו עם טמפרטורות, היום הזה הוא היה דוגמה אולי נפלאה לזה. יש הרי טמפרטורות על פני כדור הארץ, אני יודע כמה, 90-100 מעלות בין הכי קר להכי חם שיכול להיות, במקומות הכי קרים למקומות הכי חמים, כמה עשרות מעלות. או אם מסתכלים בכלל במה שאפשרי, יש מעלות קלווין וכו', זה עוד הרבה יותר. כמה מעלות לי נעים? נראה לי שזה זז בכמה, 2, 3, 4, 5 מעלות יותר, ואני כבר מתחיל להתפשט. טמפרטורות יורדות, אני לובש על עצמי עוד משהו. ממש, אני מכניס את זה כאן, את המקום הצר הזה, במקום של להביט כמה קטן וצר זה הסיפור הזה שמתנהל בין הרגע שנולדתי עד הרגע שאלך לעולמי. כמה עשרות השנים הללו. והמקום הזה הוא מקום שהוא כל כך קטן כאשר אנחנו מסתכלים על כל הקיום הזה. אומרים המדענים, כמה 13.5 מיליארד שנים נברא היקום. חיים כבר 10 מיליארד. האדם הקדמוני, אבות האדם, מיליונים של שנים. תרבות שמדברת. עשרות אלפי שנים. כמה שנים אנחנו נמצאים כאן? ובו בזמן הקיום שלנו הוא משמעותי. מה שאנחנו עושים, אומרים, האופן שבו אנחנו כמו נוהגים את עצמנו על הציר הזה הוא משפיע. אנחנו כל רגע זורעים זרעים. שאת חלקם אנחנו קוצרים, ואת חלקם אחרים קוצרים, אבל יש לזה משמעות. איך אתם? יש עוד כוח להקשיב כמה דקות? באותו מחקר שהזכרתי, שניסה למפות חרטות, אומרים חלק מאוד גדול כשהם ייפו לקטגוריות את החרטות שאנחנו מדווחים עליהם. חלק מאוד גדול מהחרטות הן חרטות שקשורות לצורך שלנו ביציבות, בבריאות, בלהיות בריאים, ביציבות פיננסית, וחרטות שקשורים לכל מיני דברים שאולי לא, אני חושב, לא עשיתי נכון ויכולתי יותר לחוש יציב ובטוח. וזה לא היה כתוב בכתבה, ולא ניגע על ידי הדברים האלה של החיים שהם משתנים ויגיעו לקיצם. אומר את זה איזשהו מאסטר זן, שהקיום הזה זה להיות בתוך בית בוער. קטגוריה אחרת של חרטות נוגעת למה שהם קוראים לו חרטות אומץ. דברים שלא העזתי לעשות, שלא העזתי לעזוב את העבודה, לנסוע להודו, אוכל לאיזה. אוכל גרה, כמה שנים גרת בהודו?
12
שנים. שלא העזתי לפרק את מערכת יחסים, כל מיני כאלה שלא העזתי. ושני תחומים אחרים שהאנשים דיווחו עליהם כתחומים היותר כבדים מבחינת המשקל שלהם. אחד היה חרטות שנוגעות לקשרים ומערכות יחסים שלא שימרנו, שלא טיפחנו מערכות יחסים עם הורים, עם ילדים, עם חברים. ומין תחושת כאב מאוד גדולה שאנשים דיווחו עליה. וחרטה האחרונה, שהייתה הכי פחות נפוצה, אם אני זוכר נכון, 10% מסך החרטות, אבל לחלוטין החרטה הכי כבדת משקל, הן חרטות מוסריות. על כך שעשיתי דברים שאני חושב שהם לא ראויים, או נמנעתי מלעשות דברים שהיה מאוד חשוב ומשמעותי לעשות אותם. אנחנו מדברים, אני מדבר כאן בתוך כך על המשמעות של ההווה, של הרגע הזה, שהוא הדלת, שם הדלת למאורת הארנב, אל העל מותי, אל ההוויה. והרבה מאוד פעמים מה שמכביד עלינו בלפתוח את הדלת ולראות אותה, זה הכובד של העבר. מחד, הלחץ מהעתיד, הפחד מפני מה שיהיה, החרדות שעולות, שמולם עוד, אוקיי, ההזמנה חוזרת ונשנית בתוך הזה, וחרדה שקורית בהווה, זה פחד שקורה בהווה להתחבר אל זה. ובו בזמן המקומות של העבר, ובעיקר המקומות הכבדים בהם, הם מכבידים על הלב. הרבה מאוד פעמים. והרבה מאוד פעמים אני שומע מאנשים, אבל אין מה לעשות, זה היה, זה מת, אני לא יכול לשנות את זה. אין מה לעשות. לדעתי קראתי את זה גם כן בארץ. היה גם בשבועות האחרונים מאמר, הוא מתכתב עם דברים שקראתי בעבר על וודרו ווילסון, נשיא ארצות הברית בתקופת מלחמת העולם הראשונה. נשיא שנחשב לאחד הנשיאים הטובים שהיו בארצות הברית. הוא לבטח נחשב לאחד האינטלקטואלים שבהם, הוא היה נשיא אוניברסיטת פרינסטון בעברו, עם תוארים בכמה וכמה, בכמה וכמה תחומים. הוא הכניס כל מיני שינויים שהיו קשורים למעמד העובדים, למיסוי פרוגרסיבי שלקח יותר מהעשירים, מתוך כוונה שיהיה יותר לאלה שהם פחות בני מזל. הוא היה פעיל בהקמת חבר העמים שביקש בדיפלומטיה, הוא בעצם יזם את זה, ליצור מצב שיהיה הרבה יותר יחסים של תקשורת כדי להיות שלום ולא לפתור קונפליקטים ביחסי מלחמה. הוא קיבל על זה פרס נובל לשלום. והנשיא ווילסון בשנתיים האחרונות פסלו מוסר מיותר ויותר מקומות, ויותר ויותר מקומות מוחקים את השם שלו. מסתבר, זאת אומרת, זה לא מסתבר, זה לא משהו שהיה מוסתר אי פעם, זה היה כתוב גם בספרים בעבר שהוא כתב. האיש היה בעל עמדות גזעניות מאוד, מאוד קיצוניות. אולי אפילו רמז בכתביו על תמיכה בקוקלס קלן. החזיק בעצמו עבדים. וממש בשנים האחרונות קם בעצם איזושהי תנועה בתוך כך שאומרת, המורשת של אדם שהחזיק בדעות שכאלה היא לא ראויה. אני לא נכנע, רוצה להיכנס עכשיו אל השאלה המאוד מורכבת ומעניינת הזאת, למה מתייחסים פה? זאת אומרת, האם אל דברים בתוך כך שהוא עשה והיו מאוד משמעותיים בתור מנהיג בן זמנו, או אל דברים מאוד לא מקובלים, בטח באוזניים ובדעת שלנו כיום. אבל אני פשוט רוצה להצביע על המקום הזה של איך היסטוריה נכתבת מחדש. ואיך, את מה יפגשו כנשיא ווילסון, מה פגשו, נאמר, ההורים שלי, ומה יפגשו הילדים שלי, אם הם בכלל התעניינו בהיסטוריה אמריקאית. ואנחנו מכירים מקומות כאלה משלל דברים, משלל דברים שקורים עכשיו, למשל מסביבנו הרבה מאוד, למשל סביב כל ההתעוררות של מיטו, ותפיסה אחרת של יחסי גברים, נשים ואנשים שפתאום נתפסים אחרת. היסטורית להסתכל על האופן שבו תפסתי את הקמת מדינת ישראל והאופן שאני תופס אותה היום, או דמויות שונות. דברים, יש פה איזושהי תנועתיות. והתניות היא לא בלשנות את העבר, העבר היה. ובו בזמן העבר, איפה הוא? איפה העבר? איפה מה שהיה? המקום היחידי שבו העבר קיים, הוא צטרי לנו בתודעה היום. וכאן יש מקום של מפגש. ומקום של מפגש כשאנחנו מביאים אליו את אותן איכויות שאנחנו שווים ומזכירים כאן, להביט נכוחה, אבל פה בזמן עם עיניים טובות, עם עיניים רכות, שמאפשרות לאיכות של סליחה וסלחנות כלפי עצמנו וכלפי אחרים, מאפשרות למוסס מסעות שאנחנו נושאים איתנו לפעמים הרבה הרבה שנים. אפשר לבקש סליחה גם מאנשים שאינם כבר בחיים, בגופם, ואנחנו לא יכולים לשבת ולדבר איתם. אבל אנחנו כן יכולים את ההתכוונות הזאת להביא, והיא משמעותית ללב שלנו. וכשהלב שלנו רך יותר, וכשהלב שלנו פתוח יותר, מתאפשרת הזליגה אל מאורת הארנב. וכאן ההזדקנות, וכאן המוות, הם שליח. עם נבוט, אבל שליח, שקורא לנו ומאפשר לנו להתעורר. בואו נשב לרגע בדממה משותפת.